דף צדיק דלת עמוד ב', אנחנו היום נסיים פרק, נתחיל פרק חדש בעזרת השם, פרק הזורק, תחתית העמוד צדיק דלת עמוד ב'. אז אנחנו ממשיכים בדיני הוצאה. אמר רבי יוסף, אמר גודלת כוחלת ופוקסת, שעה שורות מלמטה. משתם רק כן, אכן הגודלת, כוחלת ופוקסת. כן, בעצם גודלת ופוקסת זה בעצם פעולות שקשורות לסריקה וקליעה של השערות של האישה. הגמרא עוד מעט תביא לנו פסוק שלומד את העניין הזה. בכל מקרה, כוחלת הכוונה היא שהיא שמה צבע כחול סביב העיניים. גם היום נשים נוהגות לעשות את הדבר הזה. הגמרא תדון על שני הדברים, על כל הדברים האלו, משום איזו מלאכה חייבים במקרים האלו, כן, של הפעולות הללו. אז אומרת הגמרא, גודלת, כוחלת ופוקסת, משום מה היא מחייבה, כן, מאיזה מלאכה אנחנו מחויבים על הדבר הזה. אמר רבי אבין, אמר רבי יוסף, רב חנינה, גודלת משום אורגת, זו פעולת אריגה, כן, כי הרי קושרת את השערות בצורה של צמא וכדומה. כוחלת משום כותבת, כי עושה רישום. פוקסת משום טובה, כן, היא טובה את השערות, כן, היא בעצם מפרידה בין השערות על ידי סירוק וכדומה, אז זה התביעה של הדבר הזה. תראו ברש"י,
שורת... צמות בשבת.
כן, על זה מדובר, נכון. שמתקן את שערה בין אצבעותיה ופושטתו כשהוא נכרח. ולשון השני עושה מאותו בצק כמין חוט. כן, עושים בצק כמין חוט, זאת הכוונה. בקיצור, או שהיא מדביקה את השערות, כמו שיש כאלו שעושות עד גם היום, או שהיא בעצם מפרידה בין השערות. כל מיני פעולות שהן גם קשורות בהריגה לכאורה, בכל מקרה, הוא בונה, זה בונה, כן, משון בניין, כי היא עושה פה פעולה של בנייה.
הגודלת זה לא כמו חגורה של ספר תורה, שאני, זה לא לתמיד, אני עושה את זה לזמן קצר.
לא, זה פעולה של עשייה של צמא.
ואני לא אפריד את הצמא, זה.
אוקיי, אתה שואל שאלה טובה. לכאורה, אתה אומר, רגע, זה לא פעולה בת קיימא, אתה אומר, רגע, אז מה פתאום? זה לא דרך זה?
זה בנייה, אני צריך לגור בפנים.
לא, זה כבר מצאנו שיש עוד פעולות שדומות לבנייה, עד כדי כך אפילו שרצו להגיד שחשמל זה קשור לבונה שיטת החזון איש. כן.
זה בשביל לאסור, אז חיצו...
אולי, אולי. כן, ברור שזה לא פעולת בנייה.
ברור שזה דומה לאש, אבל באש צריך אוויר, ופה צריך וקום.
אוקיי, אז הנה תראו הגמרא מיד שואלת כמוכם. אומרת הגמרא כך, אמרו רבנן, כמד רבי אבאו, וכי דרך הריגה בכך, וכי דרך כתיבה בכך, וכי דרך תביעה בכך. מה, זה בדיוק מה שאתם שואלים. הגמרא אומרת, זה לא, אנחנו לא מבין. מה אתה רוצה מכאן? זה צורה של תביעה? בצורה כזאת, זה לא נחשב כהריגה. תראו בתוספות, אומרים התוספות, וכי דרך הריגה בכך, ואף על גב דקולי אני מין חשיבה. הריגה, כדי אמרי הפרק במאישה, האחה בשיער, לא חשיבה הריגה כמו בבגד ועוד, דאחה אין סופה להתקיים, שעומד לסתירה, וזה מה שרחמיאל שאל מקודם. בסדר, אז הרי כבר השאלות האלו נשאלו, וזה יפה כמו שאתם שואלים. אלא רבי אבאו לדידי בפרשלי מנד רבי יוסף ורב חנינא, אני מסביר את זה אחרת, לפי המסורת שלי, כוחלת משום צובעת, זה אנחנו מבינים, נכון? הצביעה גודלת ופוקסת משום בונה, שואלת הגמרא אותה שאלה ששאל גוצי מקודם, וכי דרך בנייה, בניין בכך? אומרת הגמרא, אין, כן, יש צבץ מקום של בנייה. למה? כי יש דרשה של חז"ל שאני יכול לקשר בין השניים כדרך של בניין. כדי דרש רב שמעון בן מנסיה, ויבן השם אלוקים את הצלה, כן, נאמר לגבי חווה, שנבראה מהאדם, מלמד, שכילה הקדוש ברוך הוא לחווה וביאה אצל אדם. כלומר, הוא קלה את שערותיה, כשהוא הביא אותה, את חווה לאדם, כדי שהיא תראה יפה, שתמצא חן בעיניו, כי הוא הרי פה עשה שידוך בין אדם לבין חווה, זה לא כמו שני בעלי חיים שלא צריכים יותר מדי לחפש דברים רוחניים לחבר ביניהם. אז הוא, הקדוש ברוך הוא הביא את חווה, והוא קילה משום בניין, שכן, בקרחי הים קוראים לקליטה בניטה. כן, אז יש לי אסמכתה לדבר הזה. כן, קילאה, כן, זה לא הצלע עצמה של הצלע, הצלע, אלא הכוונה היא השערות. קילאה, הכוונה היא...
אתה לא באמת הצלע. מה, אתה מפורש שערות?
כן.
נראה לך?
לא שאלה שנראה לי, כך חזל, כך חזל רואים, קוראים את הדבר הזה.
זה מופיע במדרש.
ברור, ברור, זה מדרש, המדרש.
המדרש... בעלי חיים זה בכלל לא נכון.
לא, בסדר.
זה חיצוני, זה לא משהו פנימי.
נכון, זה נכון.
וגם אצל החיות, הזכרים הם תמיד צבעוניים.
כן, כי הם שוחת הנקבות.
נכון.
בכל מקרה, מוישה, מה שאתה שואל, חזל תולים את זה בבנייה, לשון בניתה, כן? יש פה לינקט של לשוני, זה הרעיון. חיבור לשוני זה לא פשט. תני רבי שמעון בן עזר אומר, גודל כוחת ופוקסת לעצמה פתורה. לחברתה חייבת, כן? קודם כל, אז הנה כבר אנחנו יודעים פה רמת חיוב. אם היא עושה את זה לעצמה, אז היא פתורה, כי היא לא יכולה לעשות את זה בצורה מקצועית. לחברתה חייבת. זה דעתו של רבי שמעון בן עזר. וכן הרבי שמעון בן עזר אומר משום רבי אליעזר, אישה לא תעביר סרק על פניה, זה צבע אדום, מפני שצובעת, כן? עושה את הפנים שלה אדומות, כן, ועל ידי זה כאילו מושכת את את בעלה. צבע אדום הוא רש"י אומר, הבא בקנים. בכל אופן, השאלה אם זה, כל זה, זה דורייטה, לא דורייטה, זו שאלה נוספת שבאמת צריך לדון בה. הגמרא לא דנה יותר מזה, אבל בהגדרה יש פה דמיון, זה מה שהגמרא מנסה לתלות. תנו רבנן, החולב והמחבץ והמגבן, כן, חולב זה מוציא חלב, מפרק, דש, יש פה שאלה מה הגדרות, הגמרא תגדיר לנו הגדרות שונות, מחבץ, הכוונה היא שהוא לוקח את החלב, תולה אותו, שהוא יתקשה ויחמיץ ויתפטף, כי אתה בעצם את הגבינה, יורי, זה פעולה של, של השלב הראשון של הגבינה, השלב השני זה המגבן שאוסף את החתיכות, החתיכות הקטנות וקבץ אותן ביחד. חלב קרוש, כן. כן, והמגבן זה אושר... מה זה?
שאני מבדים, אז אם שמה את זה בחיתול.
כן.
ואתה תורה את זה שמה החוץ, ומאת היה זה
קריא בשביל לקבל את המסורים. כן, ואז ככה יוצא גבינה. את הטעימה גבינה? כמו אותי גבינות שלנו יותר טעים.
מה?
גבינה יותר טעימה משלנו או פחות טעימה?
יותר טעימה.
אוקיי. הלאה, על בכל מקרה השיעור הוא כגרוגרת, כן, השיעור לגבי חיוך. המכבד והמרבץ והרודה חלות דבש, כן, שוב שלוש מלאכות. מכבד הכוונה היא מכבד את הרצפה, כן, את הבית, מנקה אותו. סוג של... כן, נכון, והמרבץ הכוונה היא שהוא משפריץ מים על גבי האדמה. אל תשכחו... אוקיי, הגמרא תביא לנו דוגמה מה שאתה אומר. כן, בכל אופן, אם חם מאוד וזורקים טיפות על הרצפה, אז העדים, האוויר מתקרר קצת, אבל פה הכוונה היא כן, זה חלק מאותו עניין, ובכל מקרה, כמו שאמרנו, מדובר כרגיל לא על רצפות שלנו, אלא על רצפת אדמה, זה הרעיון. צביקה צדיקי עמוד א' כ-10 שורות מלמעלה. אז עוד פעם, מכבד ומרבץ והרודה חלות דבש, כן, הכוונה היא מהכוורת, שזה בעצם פעולה של פירוק מהמקום שהוא גדל בו, כן, סוג של פירוק ממקומו. בכל מקרה, שגג בשבת חייב חטאת, כן, מדיקדין שוגג, כן, לכאורה, יש פה דיון ברש"י, תראו ברש"י אומר, ולקבל מפרש טעם, הרודה חלות דבש, חייב משום תולש, מכבד ומרבץ משום בונה, כן, למה? כי הוא משווה את הגומות, זה בעצם הרעיון, האדמה היא לא ישרה, ברגע שאני מתצדיק ה' עמוד א' כ-10 שורות מלמעלה. אני מטטה, ברגע שאני מטטה את הרצפה, אני מיישר את האדמה. זה פעולה של בנייה, סוג של בנייה. למדנו את זה כבר למעלה, את היסוד של הדבר הזה. אותו דבר לגבי הנושא של מרבץ, כפי שאמרנו. כן, אז גם כן משום בונה. ולעומת זאת, הזיד ביום טוב, לוקח 40, דיבר רבי אליעזר, כן? אם הוא עשה את זה ביום טוב ומזיד, אז הוא חייב לוקח 40. חכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, אינו אלא משום שבועות, הכל דרבנן, כן? אחד שבת ואחד יום טוב, אותו דבר. רב נחמן בגורי, איקלה לנערדה, באו מיני חולה משום מה, היא מחייב, כן? הלך לנערדה, הגיע רב נחמן בגורי לשם, שואלים אותו, תגיד לנו בבקשה, כבוד הרב, חולם משום מה מחייב? אמר לו, משום חולם, מה זה? חולם זה חולם, זה איסור חולם. מה אתה שואל, אתם שואלים אותי? מחבץ משום מה מחייב? אמר לו, משום מחבץ. מגבן משום מה מחייב? אמר לו, משום מגבן. וואלה, הרג אותם לגמרי, כן? מכל הכיוונים. וזה וזה וזה. אמרו לרבך, קטיל קנה באגמה. כן, הרב שלך הוא בסך הכל קוטן, לא רב רציני. הוא לא רב רב, הוא חצי רב רב. כי הוא רואה, הוא קוטל קנים באגם, זה מהמקצוע שלו, הוא לא יודע מה זה, איזה מין דבר זה. הוא שמע את זה, הוא אמר, שאלה טובה שאלתם אותי, הערה טובה, אתה שאיל במדרש, הלך לבית המדרש, והתחיל לשאול מה המלאכות הללו. אמרו לחולב חייב משום מפרק, מחבץ משחייב משום בורר, לגבל חייב משום בונה, כן, אז עוד פעם, חולב זה מפרק, מפרק הכוונה היא ממקום גידולו, את החלב. כן, זה החיוב שלו. הלאה, תראו ברעשי, מפרק כמו מפרק מסעוי, שפורק אוכל במקום שנתכסה בו. ואהב את תולדת דש, פירוש אחד, וידי אמרי, פירוש שני, תולדת דקוצר. ולא היא, דלאו מחוברו, אלא פקיד ועקיר, הוא מכונס החלב בתוך אצל הפרה. וקאי בענייני, בעתיני הדד, כתבועה בקשה, ולשון מפרק, נמי לא שייך לממר, לשון תולש, כן? אז רש"י מעלה לנו שאלה איך להגדיר את המלאכה הזאת. כל מקרה זה אסור.
אז לגבי חליל זה מה שהוא אמר, לכן צחקו, הוא הלך לבית מדרש.
נכון.
אני שואל לגבי, נגיד, החלב של הפרה. אז אמרת שזה מכונס בתים.
בעתין, כן. זה נקרא מפרק במקום גידולו, זה כמו דש.
אבל ברגע שאני מתחיל לחלוב, אז כאילו יש זרימה חדשה יותר בתוך הבהמה, אני לא יודע איך זה נקרא. ואז זה מגיע, זה לא כמה אפשר זה. מה שהפרה נותנת זה 30 ליטר.
אוקיי.
Okay. אז זה לא קצת, זה לא מספיק, כי זה לא רק בעתים.
אני לא יודע. לא יודע לענות לך. אני זוכר שכשהייתי צעיר קראתי תשובות שעוסקות בשאלה של ה... של המכונות החשמליות, שהאם מותר לעשות גרמה או אסור לעשות גרמה. כל השאלות האלו אז נידונו, באמת היו הרבה שנים שהיו שאלות האלו תלויות ועובדות באוויר. אני לא זוכר את היסוד ההלכתי המעשי של היום, איך מתייחסים לנקודה הזאת שאתה אומר. ממקום גידולו, עד כמה מקום גידולו המוגדר בדבר הזה? עד איזה עומק של העתין? לא, זה משהו אחר, אז תזרוק את זה, אל תהנה מזה. זה מתחילה מה שעשו. כפר חסידים בהתחלה לא היו חולבים עם המחלבות האוטומטיות, אלא או, היו חולבים או על ידי נוכרי, או על ידי זורקים ללפח. רגע, לא שומע שניים. מה ומה אלי? עצם הפירוק. הפירוק עצמו, החליבה עצמה. אבל אם אתה זורק את זה, אז אין לך תועלת. זה כמו... זה
שיטה שחלבו על אורז. שמו מדי אורז.
ואז?
ואז...
זה הלך לאיבוד גם כן. זה הלך גם לאיבוד. לכאורה הלך לאיבוד. אצל הבעיות היו קבוצות כמו כפר חסידים, איזה יישוב חרדי היה עוד שבאותם ימים...
כפר
חילקי. היו כמה יישובים כאלו שבאמת ייקוב הדין את ההר הלכו. בית חלקי, לא היה גם עוד כפר חשמונאי, זה היה גם חרדי, לא. מה היה חרדי? היה עוד יישוב חרדי.
אולי כבר
חב"ד, לא יודע, חפץ חיים. חפץ חיים דווקא כן הלכו לפי החזון איש אז, חזון איש התיר להם, אני חושב. היו, זה תהליך שלם מבחינה היסטורית, את אחד דברים התגלגלו, צריך לחקור את זה מחדש. כבר עברו לי הרבה שנים מה שהתעסקתי עם זה. אוקיי, טוב, הלאה. אז אומרת הגמרא, זאת הייתה פעולה ראשונה לגבי חולב. לאחר מכן עברנו לדבר השני, חבחרנו, רגע. כן, מחבץ משום מה, מחייב, אמרנו משום מחבץ, לא. מחבץ חייב משום בורר, כי הוא מפריד את החלק שהוא הגבינה מהחלק שהוא לא גבינה. מגבן חייב משום בונה, כן, הוא אוסף אותו, זה בונה מזה. המחבץ והמרבץ והרודה, חלות דבש, שגג בשבת חייב חטאת, הזיד ביום טוב, לוקח 40, דברי רבי אליעזר. אמר רבי אלעזר, שימו לב, יש פה רבי אליעזר שהוא תנא, רבי אלעזר שהוא המורה. אמר רבי אלעזר, מהי תעמד רבי אליעזר? זה אגב עוד סימן לזה שהוא המורה, כי הוא עבר לארמית, כשתנאים מדברים בעברית, אז יש לכם פה סימנים, שדרכם אנחנו יודעים את זה, בלי להתאמץ יותר מדי. מהי תעמד רבי אליעזר? אומרת הגמרא, דכתיב, והתבול אותה בערת הדבש. איפה זה נאמר? מי זוכר?
יונתן.
יפה מאוד. אצל יונתן, בנו של שאול, כאשר שאול הדיר ואמר, כל מי שיוכל משהו יוחרם, ויונתן לא ידע על החרם, אבל כשהוא טעם את זה, ואמרו לו שאביו אסר את זה, הוא אמר, אחר אביא את הארץ. כן, אנחנו יוצאים למלחמה, ואנחנו לא מסוגלים להחזיק מעמד, צריכים כוח כדי להילחם. זאת חלק מהתפיסה העתיקה, שהיו יוצאים למלחמה והיו צמים מראש כדי שיהיה להם כוח מבחינה רוחנית. לא התחשבו בכוח הפיזי, הם היו גיבורים מספיק גדולים להתמודד עם הדבר הזה. בכל מקרה, מה שקרה בסוף עם יונתן, שהעם פדו אותו, כן? כי שאול אמר, מות תמות יונתן, יקוב אני את ההר. אמרתי, זהו, אין מה לעשות.
הלאה. אני חושב שלא היה להם סיכוי פיזי לנצח, אז הם עברו בפן הרוחני.
אולי.
המכבים.
אולי, כן. שאת הגמרא, וכי מה העניין? יער. אצל דבש, כן, יערת דבש, מה זה, מה הקשר? אלא אומר לך, מה יער תולש ממנו בשבת חייב חטאת? אף אחד לא דבש, העודה ממנו בשבת חייב חטאת. כלומר, יש לי את אותו יסוד, כמו שתלישה חייבים חטאת, כי אסור לתלוש בשבת, כי דין קוצר, תולדת קוצר, אותו דבר לגבי חלות דבש.
עכשיו אני מבין גם למה רב יונתן אייב שהתקרא לספר
יערת הדבש.
יערת הדבש שבא מלהרות.
להרות?
להרות, לשים.
לשפוך.
לשפוך, כשהדבורים, כן, נערות את הפרשה שלהם לתוך היערת דבש.
אוקיי.
לא, אין שם עצים שגדלים שם.
לא, זה ברור, אבל מעניין מה שאתה אומר.
זה השקעה שאומנם מסתיימים, זה את זה שיש פה את אותיות, יהוד עין ורש.
יש פה משחק לשונה.
זה לא כל כך נראה פשוט.
טוב, בכל אופן הגמרא לא כך רואה את זה. המימר שרה זילחה במחוזה. כן? הוא זרק על הבית, הייתה רצפת אבנים, לא אפר, תראו ברש"י. הוא היה מרבט, שם תפטף מים על הרצפה. אמרת, מה אמור הבנן דילמה, תלה שבוי גומות. החלק הגומות, זה רצפת אבן, אין פה גומות, אין חשש של בונה שאמרנו למעלה. רב התוספה, כן, זה שם של חכם, שבא במקום כזה. אשכח אל רבינה דקה מצטער מהבלה, כן, הוא מצטער מהחום, כן, מהאבק הגדול שעולה בבית. ואמר למרקשיש הברד רב, אשכח אל רבה שדקה מצטער מהבלה, אותו דבר. ההבל, האוויר, החם, העדים, האבק וכדומה. אמר לו, סבר למר לעד נתניה, רוצה לרבץ את ביתו בשבת. מביא עריבה מלאה מים, ואוחס פנה בזווית זו, ידע בזווית זו, רגלה בזווית זו, נמצא הבית מתרבץ ואליו. זה מה שנקרא הערמה מותרת. כן? אתה לוקח כלי מים, ואתה שוטף את המים עם הרבה הרבה מים, וזה משפריץ החוצה, אחר כך שוטף ידיים עם הרבה מים, ככה לאט לאט כל הבית ככה, האבק נשוקע בעקבות המים. אמר ללאו הדאטה, יש שתי פירושים ללאו הדאטה, או שלא חשבתי על זה, או שלא עסקה, לא מסכים, או שאני לא מסכים עם זה. כן, שתי פירושים אפשריים. תראו ברש"י, מה? השאלה אם זה נקרא פסיק ריש, עוד רגע רבי שמעון יגיע. תראו ברש"י אגב, רש"י אומר שני הפירושים שאמרנו כרגע. תנא אישה חכמה מרבצת ביתה בשבת, והעידה דסבירה לן כי רבי שמעון, שרי אפילו לכתחילה, כן? וזה מה שאתה אמרת, רחמיאל. משנה. התולש מעציץ נקוב חייב, ושאינו נקוב פטור, ורבי שמעון פותר בזה ובזה. עכשיו תראו. עציץ נקוב נחשב כמחובר לקרקע, הוא יונק מהקרקע, לכן בשנת שמיטה תולים עציצים, לכן נסים לפתור את הבעיה שלא יינק מהקרקע. יש שני סוגים של יניקות, יניקה של העלים שגולשים החוצה מהציץ, ויש יניקה שנייה, יש יניקה שנייה שהיא מהחור שבהציץ, שמחובר לקרקע, יונק מהאוויר. כן, הגמרא תדבר עוד מעט על גדלי חורים שונים, שמדובר על בעניין הזה. בכל מקרה, אומרת המשנה, אם הוא תלש מהציץ נקוב, חייב, כן, זה איסור, זה תולש, מחובר לקרקע, ואז בעצם, תראו ברש"י, הוא מגדיר לנו על ידי הנקב שמריח לחלוחית הקרקע ואפילו הנקב בדופנו. אפילו הנקב בצד, עדיין הוא מקבל ריח, כמו שאמרנו. מהריח של האדמה, אני לא מבין בגדילת צמחים, כי אני לא צמח, אבל זה הרעיון. רבי שמעון פותר הוא בזה ובזה, פסיק רי שלא הוא לא חושש, אין לו בעיה, זה בסדר. רמי לאבא לרב, ואמר לרב חייא ברב לרב חנן, לרב, סליחה, תנן. רבי שמעון פותר בזה ובזה, כן, בשני המצבים הוא פותר. אלמא נקוב לרבי שמעון, כשאינו נקוב משווילי. זאת אומרת לדעת רבי שמעון, אין הבדל, נקוב ושאינו נקוב, הכל נחשב כאותו דבר, או היינו הך, איך שתבחרו. ורמינו, שואלת הגמרא... כן, בערבית. ורמינו, אומרת הגמרא, רבי שמעון אומר, אין בין הציב נקוב לשאינו נקוב, אלא להכשיר זרעים בלבד. זאת אומרת, זרעים שנמצאים בתוך העציץ, אם הוא נקוב, אז הוא לא מוכשר לקבלת טומאה. למה? כי הוא נחשב כמחובר לקרקע. ואם הוא נחשב כמחובר לקרקע, כל המחובר לקרקע נחשב כקרקע, ולכן כתוצאה מכך, אין פה הכשרה לקבלת טומאה. כי הכשרה לקבלת טומאה יש לי, רק שהצמח מנותק מהאדמה. אם הוא מחובר לאדמה, אז כן. אז זה החילוק לדעתו. אמר לי לכל מילי רבי שמעון כתלוש משווילי. כן, ושאני עניין תומד, התורה ריבתה טהרה אצל זרעים. זאת אומרת, יש לי לימוד מיוחד לגבי זרעים, שנאמר, על כל זרע זרוע אשר יזרע. כן? זרע זרוע אשר יזרע, רש"י, כדרך שאדם מוציא לזריעה, למיעוט המחובר כלשהו. לאחי עני זריעות יתר אדקרא, ומי הוא שאינו נקוב, תלוש גמור, כן, לשיטתו זה נחשב כתלוש, אם הוא אינו נקוב, הוא לא מחובר לקרקע. ולכן ממילא, אם הוא יפול על המים, יכשיר אותו לקבלת טומאה. בא מידה הוא סבא מרבי זרע. שורש כנגד נקב, מה לי? אמר רבי שמעון, יש לי שורש של הצמח בול מול החור. מה עכשיו תגיד? לא מחובר לקרקע? כן מחובר לקרקע, איך אתה מתייחס לזה? אשתי כבר אמר לי ולא מידי, כן, לא ענה לו. כן, לא ענה לסבא. זימנה חדש כחדיאתי וכאמר, כן, אותו סבא שומע את רבי זרע, נותן שיעור אחר, ושם בשיעור הוא אומר, הוא מודה רבי שמעון שמניקב בכדי טהרתו, כן, במקרה כזה, העציץ, הוא נחשב כמחובר לקרקע. כן? הוא מוציא כזי, זה השיעור שמדובר פה. כן? אז במקרה כזה זה נחשב, זה לא, כבר לא כלי, אלא זה באמת נחשב כמחובר לקרקע, זה לא יהיה מנותק מהקרקע. אמר לי, אשת השורש כנגד נקב והמינח, ולא אמרת לי ולא מידי, ניקה ברדי טהרתו מבעיה, ודאי וודאי שבמקרה שניקה ברדי טהרתו, אז זה לא שאלה. עכשיו אני שוב אומר, אנחנו רוצה להגדיר לנו לגבי דיני כלים, זה מופיע במסכת כלים, יש לי... כלים, יש לי כלי. אם הכלי יש בו חור, תלוי איזה גודל של חור. אנחנו נראה עוד מעט מדידים שונים. חור קטן, שמיים יוצאים החוצה, חור ששורש יוצא החוצה, חור שמוציא זיתים, חור שמוציא זיתים, גודל זית, והחור יוצא. חור שמוציא רימונים. חור שמוציא רימונים כרגיל, זה חור שמבטל את הכלי, אם זה כלי חרס, הוא יותר לא מקבל טומאה, הוא שמבטל אותו בדין כלי. כן, הוא לא נחשב ככלי, הוא פשוט שבור. למה? כן, לא, הוא לא, מה תכניס פנימה? אפילו רימונים נופלים החוצה, אתם יודעים מה זה רימון? כן, חתיכת גודל.
אין אם, תחתית.
מה אין תחתית? אז הוא לא כלי.
אז... אם תשים רשת למטה.
אם תשים רשת למטה, אז אתה תחזיר אותו לדין של כלי. שאלה, מה שכרגיל...
מה קורה?
לא, מה שקובע את זה שזה יש לו שם של כלי. עכשיו, תהיה סוגיה, זה סוגיה שלמה בסדר.
בסדר,
זה בדיוק נכנס לחור הזה, אז מה אכפת לי מה הגודל?
אוקיי, אם אתה תוכל להמשיך להשתמש בו, אז תהיה שאלה נוספת שתחזיר אותו על ידי דופיו. שוב, זה כל...
זה מה של קמח, הכל עובר, אבל יש התפקיד של קליף.
נכון, בין הפה של קמח זה לא מוציא רימונים, זה מוציא כלום, זה מוציא מהמים, זה מוציא.
אני אומר, אבל יש קליף, הדברים עוברים, אבל עדיין יש לו שימוש בקליף.
נכון, אבל בקליף...
יש לי סל גדול ויש לו חור של רימון עובר, אבל תהיה, כל העבר.
נכון, נכון, אז זה מה שאמרתי, אם אני משתמש בו בדברים יותר גדולים, מה מעמדו של הדבר הזה? כלי חר שמוציא רימון, הוא כרגיל גם אבטיח לא יוכל, כי לא ייכנס ממה אבטיח. לא מדובר על קדים ענקים של קפריסין, או לא יודע מה. בכל מקרה, כמו שאמרתי, הסוגיה הזאת, סוגיה שלמה מסכת כלים, מי שרוצה להעמיק בזה, יעיין שם, יש שם 30 פרקים של דיני תומה וטהרה. עברתי על זה לפני הרבה שנים, אבל בכל מקרה שם הרבה מאוד פרטים מורכבים. בכל מקרה, אמר בה, הביאה איתמר ליד רבי זירה, אח יהודי איתמר, הוא מודה רבי שמעון, שאם ניקב למטה מרבית, כן, מה הדין במקרה כזה, מה שרבי שמעון יודע לגבי שם של נקב, אם הוא פחות, הוא לא מחזיק רביעית, כן, בעצם זה כבר אין לו שם של כלי, אמר רבה, חמש מידות בכלי חרס. עכשיו הגענו להגדרה שקרה מקודם, אמרתי, המידות השונות של החורים. ניקב כמוציא משקה, חור עדין, מוציא משקה, טהור מלטמא, גיסטרה, כן? עכשיו הוא בעצם, אם הוא בעצם כלי שלם, הוא לא ניטהר, ואם הוא השבר כלי, במקרה כזה, מה קורה? אני, כשאני שם את הכלי, כלי עציץ, מה אני שם מתחת כרגיל? צלחת, נכון? מה קורה אם אני לוקח שבר חרס? אני לא אשים שבר חרס לשבר חרס. אז חרס שבור, שיכולתי עוד להשתמש בו, כי הוא קצת יש בו מקור למשקין, ברגע שיש בו חור כמוציא משקין, אז זה כבר טהור. הוא כבר יצא מידי שם של כלי. למרות שכלי, היו מנצלים כל דבר הרי. כל השאר אפשר היו מנצלים. לא כמו היום. היום יש לך שבר חרס, שם אותו בפח ולא נוגע בו. הלאה, זה המידה הראשונה. ועדיין כלי הוא לקדש בו מי חטאת, כן? עדיין מי חטאת אני יכול לקדש בו, לצורך את המי חטאת, זה הכוונה היא אפר פרה אדומה. ניקב ככונס משקה, זאת אומרת, הוא כבר לא יכול להכיל בתוכו משקים בכלל, טהור מלקדש בו מי חטאת, הוא כבר לא יכול לקדש גם מי חטאת, זה דרגה שנייה. ועדיין כלי הוא להכשיר בו זרעים, כן, יש בו זרעים, זרעים עדיין לא ייפלו החוצה, ולכן ממילא, אם יש בו בפנים את זה, אז ויפול עליהם מים, זה יכשיר אותם קבלת תומה. ניקב כשורש קטן, זה מה שרבי שמעון דיבר עליו מקודם, מה שרבי זרע דיבר עליו מקודם, טהור מלהכשיר בו זרעים, ועדיין כלי הוא לקבל בו זיתים, הוא יכול עדיין לשמש ככלי, להכיל בתוכו זיתים. ניקב כמוציא זיתים, טהור מקבל בו זיתים, ועדיין כלי הוא לקבל בו רימונים, דברים יותר גדולים. ניקב כמוציא רימונים, טהור מכלום, זאת אומרת, מרגע זה, יצא ממנו שם של כלי, בדיני תומה וטהרה, ולכן ממילא מרגע זה ואילך הוא לא יקבל תומה, ואם הוא היה תמה הוא אוטומטית תומה פוקעת ממנו. ואם הוא כף צמיד פתיל עד שיפרחת רובו, כן, כלי שהיה נעול, חתום, צמיד פתיל, פרשת חוקת ומדבר פרק י"ט, כן, אז שם דיברנו על נושא של נפילת שרץ לאוויר הכלי החתום, אם הוא חתום אז הוא לא יקבל תומה עד שיפחת רובו, כלומר רובו צריך להישבר. פה כבר לא יהיה לו שם של כלי, ומלא אם הוא תמה, התומה פוקעת ממנו. אגב, חלק מהשאלות של דיני תומה וטהרה, מה קורה עם כלי כזה, תיקנתי אותו, האם התומה חוזרת? כן? היות הוא לא נטמה, הכוונה היא, כרגע אין לו מעמד של שם של תמה, אבל יש שתיקנתי, החזרתי עליו שם של כלי, ממילא החזרתי לו את התאומה שהייתה לו מקודם. אז זה שוב שאלה, אמרתי, מסכת כלים, עיינו שם שם.
האם זה חרס שנגלע בתוך החרס?
כן, עד גבול מסוים. זה כלי חרס וזו... מה שאתה אומר, לדבר עכשיו, זה הנושא של המסכת עבודה זרה דף למד, כפתת למד, שמדברת שם הנושא של חרס אדריאני. היו אנשי הורדוס, הרומאים היו לוקחים, שמים חרס טובלים ביין הרבה זמן, ואחר כך היו מוצצים אותו שיהיה להם טעם טוב במים. כן, זה הסוגיה שם. אמר אבסי, שמעתי כלי חרס שיעורו כמוציא ברימון, כמוציא רימון. כן, כלי חרס, השיעור שלו זה הוצאת רימון. אמר לי, רב, שמה לא שמעת עליהם, הוא מוקף צמיד פתיל. אולי דיברת דווקא על כזה שהוא מוקף צמיד פתיל, כי אמרנו שלגביו, השיעור הוא שיפחת רובו. והרב ההודה אמר, מוקף צמיד פתיל עד שיפחת רובו. כן, סליחה, זה עליו דיברנו. עונה גמרא לא קשי, אב רב רביעה בזוטרי, אם הוא זה הרוב נשבר, או ברימון. אם זה ברימון, אמרנו, יש לו, יצא ממנו שם של כלי. אמר אבסי, שונים כלי חרס. כן? התנאים אומרים ברייטה, לגבי כלי חרס. מה הם אומרים? שיעורו בכונס משקה, ולא אמרו מוציא משקה להם גיסטרה בלבד. גיסטרה זה אמרנו, השבר חרס שעליו דיברנו. מה הייתה? מה? אמר מזוט, רבי דרב נחמן, לפי שאין אומרים אבי גיסטרה לגיסטרה, יש לך שבר של חרס, אתה משתמש בו לשים בו משקיעים, אתה לא תביא עוד צלחת לשבר הזה. לא שייך, עוד שבר לשבר, כן? שברים על גבי שברים. אמרו לה, פליגי בתרי המוראי במערבה, כן? במחלוקת בירושלמי, בארץ ישראל, רבי יוסי ברבי אביל ורבי יוסי בר זבדה, כן? מה המחלוקת ביניהם? אחד אמר כמוציא רימון, ואחד אמר כשורש קטן. כן, השיעור במחלוקת ביניהם לגבי הכשר זרעים, איזה גודל של חור צריך להיות בחרס. אז אחד אמר כמוציא רימון, שזה נחשב בעצם כמחובר לקרקע, ואחד אמר כשורש קטן. וסימנך, אחד המרבה ואחד הממית. כן, המרבה זה רימון, והממית זה שורש קטן.
אבל מה השורה התחתנו? זה הסימנים יפים, אני צריך לדעת כן או לא.
מה תהיה הלכה?
כן.
דיני פסיקה, זה לא כאן. מחלוקת ופסיקה תלוי, ספק הדורייתא לחומרא, ספק הדרבנן לכולא, כל השאלות האלו אוטומטית עולות. אמר בחיננה בר כהנא משמד רבי אליעזר, כלי חרס שיעורו כמוציא זיתים, כן, השיעור שלו לגבי טהרה מטומאה, ברגע שיש לו חור בגודל כזית, ברגע זה הוא כבר טהור, הוא כבר לא נטמא. ומקשיש הבר דרבא מסיים במשמד רבי אליעזר, והרי הן ככלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה שאין מקבלים טומאה. לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. אחרי שיש כבר חור, כן, כמו שאמרנו כמוציא זית, אז זה לא משנה. גם אם אני אגיד שאני עכשיו זה גוציה, השאלה שלא הייתה, אם אני שם שם רימונים, אני יחדתי לשים בהם דברים גדולים, כבר בכל מקרה הם לא יקבלו תומה, אין להם שם של כלי לקבלת תומה. ולעניין צמיד בטיל עד שיפחת רובו, מה שאמרנו למעלה, שרוב הכלי צריך שישבר. הדרן הלכה מצניע. שאנחנו פותחים שוב מחדש, פרק עוסקים בדיני הוצאה מרשות לרשות, זה הפרק האחרון בעצם שדן בעניין הזה. פרשה, המשנה שמדברת לנו, הוזכרה כבר למעלה כמה פעמים בסוגיות שראינו למעלה. אני מזכיר שבמדבר היו מעבירים מעגלה לעגלה, כלומר מרשות היחיד לרשות היחיד, לרשות הרבים באמצע. כן, זאת הייתה צורת ההוצאה מרשות לרשות, ועליה אנחנו שמחים שאנחנו מדברים על דיני הוצאה. אז אומרת המשנה, אז רואים מרשות היחיד לרשות הרבים, מרשות הרבים לרשות היחיד, זאת אומרת, בעצם אנחנו נראה עוד למה חייבים בהזורק. בכל מקרה, חייב, למה? כי אתה רוצה את המרשות לרשות פשוט. זורק כמעביר, לא יודע, זה חלק מהבעיה. מרשות היחיד, רשות היחיד, רשות הרבים באמצע, רבי עקיבא מחייב, וחכמים פותרים. כיצד? כן, על איזה מציאות אנחנו מדברים? אומרת המשנה, שתי גזוז תראות, זו כנגד זו ברשות הרבים. כן, זאת אומרת, יש לי רשות היחיד, יש לי רשות היחיד, ורשות הרבים באמצע, ואני מעביר מרשות היחיד, רשות היחיד, דרך רשות הרבים. כן, הנחת העבודה היא שכמובן זה בתוך גובה של 10 טפחים, שזה שייך לרשות הרבים גם כן, כי עד 10 טפחים זה רשות הרבים, מעל 10 טפחים, כבר אמרנו את זה למעלה בתחילת המסכת, זה נקרא כמקום פטור. כן, אומרת המשנה, המושיט והזורק מזו לזו פטור. כן, גם מושיט וגם זורק. כן, למה? תראו ברש"י, שלא מצינו זריקה והושטה במלאכת המשכן לרשות היחיד, לרשות היחיד, ורחב רוחב רשות הרבים מפסיק ביניהם. שלא הייתה עבודת הלווים כך להושיט קרשים מעגלה לעגלה, שבצידה. אלא לעגלה שלפניה, שארבע עגלות היו בני מררי, כן, העגלות הידועות שהעבירו את הקרשים של המשכן, שהם עושים קרשי המשכן, והם הולכים שתיים, כן, הולכים שתיים כאחד זו בצד זו, כדאמרים בגמרא, וכשהיו פורקים את המשכן, לטעון על העגלות, היו מעמידים העגלות כדרך הליכתן, שתיים זו אצל זו, סמוך למשכן, ושתיים זו אצל זו, לפניהם דרך הליכתם לאורך רשות הרבים, זאת אומרת בטור, שהיו רוצים להלך אחר עמוד הענן הולך לפניהם, ופורקי המשכן ומושיטים הקרשים לאותם של שתי העגלות הסמוכות למשכן, והם מושיטים לאותם שלפניהם, אבל מהעגלה לעגלה שבצידה לא היו צריכים להושיט, שהרי שתיהן סמוכות לפורקי המשכן. זאת אומרת עוד פעם, יש לי פה עגלה, והעגלה לידה זה לא הכוונה שהביאו מחד השני, מעבר רשות הרבים למטה, הכוונה היא עגלה והעגלה לפניה מצד לצד, זאת הכוונה. אז אומרת המשנה,
לא, לא, הם מקדמים את המחנה?
הם מקדמים את הקרשים עכשיו על גבי העגלות, מעבירים מעגלה לעגלה.
הם נמצאים באמצע, לא?
יש את המשכן, עגלה, 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 עגלה.
לא, זה הבנתי, לא הבנתי. לא הבנתי, אבל איפה הם נמצאים בטור שנגיד הם נוסעים כקורה? אז איפה הם נמצאים?
אחד יושב על עגלה אחת, אחד יושב על עגלה אחרת.
לא, מבחינת המחנות, שיש מחנות של...
המחנות מסביב, לפי הסדר של הליכתם, כתור, כקורה או כתיבה, זה אתה יודע שיש מחלוקת בזה.
לא, אני, זה אני יודע, אני לא מבין, אבל חשבתי שאמרת שהם הולכים לפני המחנה.
לא, לא, הכוונה להתארגן להליכה, אחרי עמוד הענן. בכל מקרה אומרת המשנה, היו שתיהם בדיוטה אחת, כלומר אחד ליד השני. באותו צד של רשות הרבים, כן? אני קודם דיברנו, רשות היחיד, רשות היחיד, רשות הרבים באמצע. עכשיו לא, שניהם נמצאים באותו צד של רשות הרבים. היו שני... רגע, היו שניהם בדיוטה אחת, המושיט חיה וזורק פטור, כי זה לא היה צורת העברה. שככה הייתה עבודת המביאים, שתי עגלות זו אחר זו ברשות הרבים, מושיטים הקרשים מזו לזו, אבל לא זורקים, כן? ולכן היא לא מדברים על המצב הזה שהיו זורקים. טוב, אנחנו נעצור פה, מחר בערב בעזרת השם כרגיל.